ויהי בחצי הלילה, והשם ייקח עוד בחור בארץ מצרים, ויקום פרעה לילה. אומר רש"י, ויקום פרעה ממיטתו. מה מתכוון רש"י לומר כך? שהתורה מראה לנו כאן את עומק הכבדת הלב של פרעה. כבר עברו 9 מכות, כל מה שמשה רבנו אמר התקיים. פרעה בעצמו כבר הבטיח כמה פעמים לשחרר את היהודים מפני שהמכות היו קשות לו. החרטומים כבר אמרו אצבע אלוקימי, עבדי פרעה אמרו לו הטרם תדע כי עבדה מצרים. במצרים כבר מכירים שהאיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, כולם רואים את הגדלות של משה. הבכורות, חז"ל אומרים שהתמרדו, שירדו שהולכים למות, אז התמרדו, לכן כתוב מכי מצרים בבכוריהם, שהבכורות תיקו בהם. ופרעה הולך לישון בלי שום חשש שמה יקרה משהו בחצי הלילה. אם אמר המפיל או לא אמר המפיל, אני לא יודע, אבל הולך לישון, אין חשש שיקרה משהו. לפחות שיכנס ישיבת ממשלה לדון מה יקרה אם משה יצליח להרוג חלק מהבחורות. הוא לא מאמין שכל בחור ימות, אבל משהו, הרי משה כבר הראה שהתמח יגברה שהוא יכול להביא מכות על מצרים. אז צריך להקדים רפואה למכה, שיקים צוותי סהר אדום לטפל אם יהיו פצועים או משהו, או זקה אם יהיו הרוגים. הרי זה ביום הבא הם היו עסוקים בזה באמת, ומצרים מקברים את השעיקה השם בהם כל בחור. יתפלל לאלוהי מצרים, לא, שום דבר, הולך לישון, אין מה לדאוג, הכל בסדר. זה הכבדת הלב המוחלטת. הוא עוד לא מודה ביכולתו של הקדוש ברוך הוא, למרות שראה אותה 9 פעמים. אחר כך, עד יד ים סוף, יהיה משהו אחר. אבל כרגע הוא לא רואה, כל מה שעבר, כאילו לא היה. האדם רוצה מה שהוא רוצה לראות, רואה מה שהוא רוצה לראות, לא רואה מה שהוא לא רוצה לראות. אני רוצה לחרוג רגע מהנושא הזה, אבל זה גם קשור לזה, שאדם רואה מה שהוא רוצה לראות, לא רואה מה שהוא לא רוצה לראות. מסרו לי שהייתה התקפה על ההצטרפות של יהדות התורה לממשלה. ודאי, ההתנתקות היא לא טובה, אני מודה בזה, אני מראשי המתנגדים להתנתקות. יהדות התורה שוללת את ההתנתקות. אבל צריך לחשוב גם שיש צד אחר, צריך לראות גם שיש צד אחר למטבע. מה עם חורבן התורה והיהדות שעשתה הממשלה הקודמת? נכון שצריך להצטער על המתנחלים שזומנים לגרש אותם מהבתים שלהם, מהפרנסה שלהם, מהכל. נכון שיש בזה סכנה, בלי ספק זה סכנה, פינוי חלקים מעט, כל זה נכון, אני לא שולל, אני אומר את זה בפה מלא. אבל צריך גם לחשוב מה עם רחמים על האברכים בעלי משפחות שהכוללים נסגרים אחד אחד מפני שהממשלה סתמה את המקורות. זה גם חורבן היהודים וגם חורבן התורה ביחד. מה עם החינוך העצמאי שבסכנה? אם אין גדיים אין תיישים, אמרו חז"ל, אם לא יהיה חינוך לא יהיו לומדי תורה. מה עם המשפחות ברוכות ילדים? הרי כל הדברים האלה הם חיוניים לא פחות. ארץ ישראל היא חיונית, אבל גם הדברים האלה חיוניים. בלי תורה וגמילות חסדים הרי העולם לא עומד. זה 2 מה-3 דברים שהעולם עומד עליהם. גם ארץ ישראל לא תהיה בלי זה, גם גוש קטיף לא יהיה. שום דבר, המקוואות שנסגרות והבלניות שמקבלות בסך הכל 2,000 שקל לחודש וגם זה לא נותנים להם. רב אחד, אבא של 6 ילדים, אמר לי כבר לפני הרבה זמן, לא יודע מה קרה בינתיים, שהוא כבר אבא של 6 ילדים וכבר 14 חודש לא קיבל משכורת. כל זה הרס היהודים והרס התורה. אז מה מתפלאים שיהדות התורה רוצה להציל מהשבר מה שניתן להציל? היא לא תומכת בהתנתקות, אבל אין דוחים נפש מפני נפש. אי אפשר לדחות את כל הנפשות רק מפני הנפשות של גוש קטיף. צריך לחשוב על כל הנפשות יחד. אבל נחזור נחזור קצת למלך מצרים. מלך מצרים ראה 9 מכות ועדיין ליבו כבד. אנחנו ברוך השם כבר אחרי מכת בכורות, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מתן תורה, אנחנו כן צריכים להסיק את הלקחים מהמכות של מצרים. אומר הרמב"ן, מה הלקח שאנחנו צריכים להסיק מהמכות של מצרים? שאין לאדם חלק בתורת משה, התבטאות חריפה מאוד של הרמב"ן, שאין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין כי כל מעשינו ומקרינו כולם בהשגחה, אין בהם טבע ולא מנהגו של עולם כלל. אין דבר טבעי, אתה ראית שמים הם לא מים, מים יכולים להיות דם, ויכולים להיות דם בשביל המצרי ומים בשביל היהודי, האור הוא אור בשביל היהודי וחושך בשביל המצרי, הרבה אוכל כל מה שיכול לאכול ולא מזיק איפה שהוא לא צריך להזיק, וכן הערוב וכל שאר הדברים. אז ראית שהטבע הוא לא טבע, ראית שהכל מעשה השם. אז אם כן, אתה צריך להבין שגם הדברים הטבעיים גם הם מעשי השם. הרי יש הקושיה הידועה של הבית יוסף, מדוע עושים חנוכה 8 ימים? הרי ליום אחד היה מספיק שמן. אז יש כמה תירוצים על זה, אבל אני רוצה להזכיר כאן את התירוץ של רב שמחה זיסל מקלם. הוא אמר, כל התכלית לזכור את הנס של חנוכה כדי לדעת שמי שאמר לשמן לדלק אומר לחומץ לדלק, מי שאומר לפח שמן לדלוק יום אחד אומר לו לדלוק 8 ימים. כלומר שאין הבדל בין הנס ובין הטבע. ואם אנחנו נעשה רק 7 ימים חנוכה, אז אנחנו מראים כאילו יש הבדל בין הנס והטבע, שאנחנו צריכים להודות להשם על 7 ימים, אבל יום אחד זה דלק באופן טבעי. אנחנו צריכים לדעת שאין הבדל בין הנס והטבע, זה כל התכלית של הניסים. אז מה הפשט? אז אין טבע? כל לימודי הטבע, כל שקר, כל המדע הוא שקר? זה לא כך. הטבע קיים, אבל הטבע הוא ניסיון לאדם. אם היינו רואים שכל מחלל שבת הוא מת על המקום, וכל שומר שבת נהיה בריא ועשיר ומאריך ימים, אז לא היה ניסיון אם לשמור שבת או לא. כמו שאדם בריא בנפשו לא הולך, לא חושב האם לאכול מחר בבוקר לחם או איזה רעל מסוכן, אז גם אף אחד לא יחשוב אם לשמור שבת או לא, ויבין ממילא, ודאי סכנת נפשות לפתוח את החנות בשבת, אז מה יש לחשוב? אז, אם יורים, אז הוא לא פותח את החנות. אז אם היו מתים כשפותחים חנות בשבת, אז לא פותחים חנות. אז לא היה ניסיון לבאדם. הטבע ניתן כדי שיהיה ניסיון. למה צריך שיהיה ניסיון? שיהיה שכר. אם יש ניסיון, אז יש שכר כשבוחרים בטוב. אם אין ניסיון, אז לא מגיע שום שכר. מישהו יבוא וישתבר, הבוקר לא אכלתי רעד? ברור שלא אכלת רעד, כי לא רצית להזיק לעצמך. לא מגיע לך שום פרס על זה. אז ממילא, כדי שיהיה שכר, אז מוכרח להיות מצב כזה שאנחנו לא רואים תמיד. רואים לפעמים רשע וטוב לו וצדיק ורע לו. אז אם כן, למה הנביאים מתפללים על זה? ירמיהו אומר, צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צליך שלו כל בוגד איבגד, ועוד ממשיך עוד פסוקים. מה הקושיה? הרי זה מוכרח להיות, כדי שיהיה שכר לצדיקים ועונש לרשעים, מוכרח להיות מצב של בחירה. וכן נביאים אחרים שואלים את הקושיה הזאת. משה רבנו שאל את הקושיה הזאת את הקדוש ברוך הוא. מה הקושיה? הרי מוכרח להיות מצב כזה. אבל אני חושב שצריך להבין את התפילה הזאת של ירמיהו לא כקושיה כל כך, כמו כתפילה שהשם ייקח מאיתנו את הבחירה, שיחזיר אותנו, לא לגמרי, אבל שיחזיר אותנו למצב שהיה בגן עדן לפני חטא עץ הדעת, שהבחירה הייתה לטובה, לפני שהנחש ילביש בנו את היצע הרע שהוא יהיה בתוכנו, נחזור למצב שהיה שם. למה? כי מצד אחד הבחירה אומנם טובה, ובמצב הנוכחי אחרי חטא עץ הדעת זה רצון השם שתהיה בחירה לאדם, אבל מצד עצמה הבחירה היא שלילית, הבחירה היא מרידה במלכות שמיים. למה מרידה במלכות שמיים? הפסוק אומר אצל יואב בן צרויה, והשמועה ששלמה עושה משפט באדוניהו באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניהו ואחרי אבשלום לא נטע. אז עומדים חזל על הפסוק הזה, מלך שיואב נטע אחרי אדוניהו, זה מובן, הוא מפחד שעכשיו ששלמה עושה משפט במפלגת אדוניהו, הוא יעשה גם איתו משפט, זה מובן שהוא מודאג מזה. אבל ואחרי אבשלום לא נטע, זה הרי נקודה לזכותו, מה זה מדאיג את יואב. אז בפשוטו, לולי דברי חזל, הייתי אומר שהכוונה של הפסוק שהוא יותר מדי לא נטע אחרי אבשלום. מה הפירוש? הרי דוד ציווה לא להרוג את אבשלום, ויואב הרג את אבשלום. אז הוא מפחד שעכשיו שעושים איתו משפט, יעשו משפט גם על שהפר פקודה של דוד. דוד ציווה לא להרוג את אבשלום, והוא כן הרג את אבשלום. אבל חזל פרשו אחר. ואחרי אבשלום לא נטע, שביקש לנטות ולא נטע. יואב מפחד, הייתה לו הווה מינה לתמוך באבשלום, ועכשיו שעושים איתו משפט, מי יודע אם לא יזכרו לו וראה גם את ההווה מינה שהייתה לו לתמוך באבשלום. כי מה פירוש שהייתה לו הווה מינה לתמוך באבשלום? נתאר עצמנו שפרצה מלחמה בין אנגליה וצרפת, ועומד שר צבא אנגליה ושוקל האם לתמוך באנגליה או לתמוך בצרפת. איך היינו קוראים לשר צבא כזה? הוא בוגד. תפקידו של צער צבא, אם פרצה מלחמה, אז לגייס מיד את הצבא, את חיל אוויר, את חיל הים, כל מה שניתן לגייס. במקום זה הוא עומד ושוקל אם לתמוך באנגליה או לתמוך בצרפת, הרי זה בוגד. אז אם אתה שר צבא דוד ופרץ מרד נגדו, ואתה עומד ושוקל אם לתמוך בדוד או לתמוך באבשלום, איך זה מתאים לשר צבא? זה בגידה. אז אולי יעשו איתו משפט גם על אהבה מן הזאת, גם אם בסוף תמך בדוד. אז כך צריך באדם להרגיש, אני עבד השם, איך יכולה להיות לי אהבה מן הלכתו? אני יושב ושוקל ללמוד עכשיו או לבטל את הזמן, לתת צדקה או לתת פחות צדקה, לעשות כך או לעשות אחר. זה מרידה, אתה עבד השם, איך אתה שוקל אם לשמוע בכל השם או לשמוע בכל היצרה? לפעמים היצרה מזכה אותנו בכל מיני מצוות שהשם לא ציווה, מנסה לומר שזה מצווה וזה מצווה, טוב, אז כאן כבר צריך שכל לדעת. אבל יש לנו שהדבר ברור שזה דברים שהשם לא ציווה. שם איך יש לך הווה מן לעשות נגד התורה? אז הנביאים מבקשים שלא תהיה הווה מן הזאת, שלא תהיה המרידה הזאת במלכות שמיים. כי זה גנאי גדול שיש לנו הווה מן כזאת. זה נקודה אחת בטבע. ודאי השם יש לו סיבות רבות לטבע שאינני יודע, אבל נדמה לי שיש עוד סיבה אחת שהשכל הקטן שלי מחייב בשביל מה טוב שיש טבע בעולם. הטבע הוא נוח מאוד לנו. אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לשתות, אנחנו פותחים את הברז ויש מים, ואם רוצים מים חמים, מרתיחים אותם על הגז, ואם רוצים מים קרים, שמים אותם במקרר, זה הכל כי יש טבע בעולם. אבל נתאר לעצמנו שאין טבע בעולם. אני קם בבוקר, אני צמא, אז אני לא יודע מה כדאי היום, לשתות מים או לשתות נפט. איך אני יודע מה כדאי היום? מה הצעה לשאול את הנביא? הנביא גר נגיד בבני ברק, איך מגיעים לבני ברק? עם אוטובוס. אבל אם אין טבע בעולם, אז אולי לא עם אוטובוס, אולי היום כדאי לעוף על מטטה, או באיזה דרך אחרת להגיע לבני ברק. אז הטבע הוא נוח לנו, שהוא נדע א' בלי נביא, ובמקרה שצריך נביא, נדע גם איך להגיע לנביא, כשיש נביאים בישראל. הטבע הוא נוח לנו מאוד. שנדע מה לפעול, אבל לא, אבל צריך לדעת שהוא לא פועל בעצמו, הוא סימן אבל לא סיבה בלשון הלמדנית. אתה רוצה להיות, להרוות את הצימאון, יש לך סימן, התמחי גברה, כבר הרבה פעמים המים ירבו את הצימאון שלך, אז תנסה עם מים, תה, קפה, קולה, זה הדברים שמרבים את הצימאון, עם נפט לא כדאי לנסות, אבל לא שזה סיבה, הסיבה היא שהשם כך גזר, אם השם יגזור אחרת, יהיה אחרת, זה מה שהשם מלמד אותנו 40 שנה במדבר עם המן, למען הדיחה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, לא מנה שבלחם יש ויטמינים. אני לא יודע אם איזשהו חוקר גילה ויטמינים במן, אינני יודע אם היו, אבל כי על כל מוצא לפי השם יחיה האדם, כמו שהשם אומר שחיים עם ויטמינים, השם אומר שחיים עם מן. יכול להיות שהיו ויטמינים במן, אינני יודע, אבל אין נפקא מינה. הקדוש ברוך הוא אומר שלא על הלחם, אז לא על הלחם, אז אפשר לחיות 40 שנה עם מן. ביום שישי יורד כפליים, שבת לא יורד בכלל. הקדוש ברוך הוא נותן את האוכל והוא גוזר איך תחיה. זאת העדות של השבת, שהשם ברא את העולם יש מאין, אין חוקיות טבעית. השם חקק את החוקים. כל אחד יודע מה זה חוק כלים שלובים בפיזיקה. מי חקק את חוק כלים שלובים? ניוטון, ארכימדס? מי חקק? מתי נברא? ביום השלישי, כשהשם אמר, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, אז זה נהיה שמיים יורדים למקומות הנמוכים. מה קרה כשהשם אמר, יקבעו המים? הרי המשורר בטילים מתאר מה שקרה אז. יעלו הרים, ירדו בקעות אל מקום זה יסוד עליהם. שהמים היו מוכרחים לטפס על הרים כדי להגיע לאוקיינוס, להגיע לים. שעד אז לא היה חוק המשיכה. כשברוך הוא אז טבע שהמים בכוח המשיכה ירדו למטה, וכן שאר הדברים. אז הטבע הוא חוקי השם. ביום השלישי לבריאה נברא החוק הזה, לפני זה לא היה החוק הזה, וכן כל שאר הדברים. אין צורך בהתפתחות כפי שיש מתארים את זאת, התפתחות שהעולם מתפתח במשך מיליארדי שנים. א', יש מאין לא התפתח גם במיליארד מיליארדים שנים, זה כל אחד מבין. אבל גם יש מיש, מי שבשר ודם שמקבל משכורת, אז כדאי לו לעשות במיליארד שנים, אם יחיה כל כך הרבה זמן, מה שיכול לעשות בפחות זמן. אבל הקדוש ברוך הוא לא מקבל משכורת, הוא יכול לעשות בשישה ימים, אז למה יעשה במיליארדי שנים? מי שלא מבין שהשם כל יכול, אז חושב שהקדוש ברוך הוא משובד לחוקי הטבע. מי שמבין שהקדוש ברוך הוא יצר את החוקים, מבין שהוא לא משובד להם, הוא מעל לחוקים. חז"ל הרי שואלים את השאלה ההפוכה ממה שהם שואלים. הם שואלים איך יכול להיות שהעולם נברא ב-5,000 שנה, רק בשישה ימים, ומאז ב-5,000 שנה. חז"ל שואלים להפך, בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, אבל לא מאמר אחד יכול להיברות. למה צריך כל כך הרבה זמן? למה אי אפשר במאמר אחד לברוא את כל העולם? חז"ל אומרים תירוץ, למה לא? אבל רואים שחז"ל, אצלם זה פשוט שהשם כל יכול. אם היה אומר יהי עולם, היה נברא עולם במאמר אחד. כשברוך הוא בחר, מהסיבה שמפרשת במשנה, בחר לברוא את העולם בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד. וליד השם תקצר יכול לברוא באותה מידה במאמר אחד. אם אני אשאל שאלה אחרת, שהמשנה לא שאלה למה ברא בשישה ימים, למה לא ביום אחד? אז אני לא יודע, מחשבות השם, אבל מחשבה אחת עולה בדעתי פשוטה. אם השם היה בורא את העולם ביום אחד, אז מה היה קורה? שכל יום שני היינו צריכים לעשות שבת. אז כל יום היה או שבת או ערב שבת. אז מתי היו לומדים בישיבות? אף פעם. תמיד נוסעים הביתה, חוזרים מהביתה, אף פעם לא לומדים. וגם לא בישיבות. ומתי היו עובדים? ההסתדרות הייתה עושה גשר, אז ממילא לא עובדים אף פעם. אז ממילא השם תועל את האדם ברא את העולם בשישה ימים ולא ביום אחד. ודאי שיש סיבות אחרות, סיבות עמוקות, ואין שיעור. מחשבת השם אנחנו לא יכולים להשיג, כי גבו שמיים מעט, כן, גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי מחשבותיכם. אבל בכל זאת איזושהי השגה, למה יהיה כך? בשבת אנחנו לא אומרים הלל. שבת הרי המקודש מכל הזמנים, ובאחתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. למה אנחנו לא אומרים הלל בשבת? הגמרא שואלת, הגמרא עונה, שבת לא יקרי מועד. אבל מה מונח בתשובה הזאת של הגמרא? לעניות דעתי, מפני שהשבת היא הודעה להנהגה הטבעית, שהשם ברא את העולם שיוכל להתנהג בדרך הטבע, שבדרך הטבע מספיע לכל חי רצון, כל אחד יכול למצוא את פרנסתו, הכל יהיה בסדר. על זה מעידה השבת, על ההנהגה הטבעית של העולם, על הסדר הנפלא, שבייר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. המזמור של יום השבת, טוב להודות להשם, כי הכל שלם, הכל מושלם, אין כאן חריגה מהטבע, דפך הטבע הוא שלם, אין צורך בחריגות, אין קורבן חטאת בשבת, שאין כאן שום חיסרון, מעשי השם הם מושלמים, בלי שום חיסרון, אין צורך בקורבן חטאת בשבת. אז הלב זה בא על הניסים, והניסים באים בעקבות החסרונות. היות והיו כישלונות, אז היה צורך בניסים להוציא אותנו ממצרים, היה צורך בגילוי גדול ועצום לתת לנו את התורה, שאברהם, יצחק ויעקב לא היו צריכים, הם קיימו את התורה בלי מתן תורה, ואנחנו צריכים גילויים מהשמיים, אז יש לנו הלל על התיקונים, מועדים על התיקונים, הירח חטא, אז יש ראש חודש, אדם הראשון חטא, אז יש ראש השנה, חטאו בעגל, אז יש יום הכיפורים, אבל אז אומרים הלל, חוץ מראש השנה ויום הכיפורים, שמבואר בגמרא, למה אנחנו לא אומרים הלל, אבל השבת היא על זה שהעולם הוא טוב בלי צורך בשום דבר, לולי חטאו הברואים, אז לא היה צורך בשום ניסים, בשום דבר, העולם בדרך הטבע הוא מוצלח מאוד, כי הטבע הוא גם מעשה השם, השמיים מספרים כבוד, חזל הרי אמרו, כמו שהבגד מעיד על החיית, אם מישהו אמר במקרה, הבגד הזה יצא ככה, מצאתי אותו ככה, לא פשוט מצאת אותו ככה, איזשהו חיית תפר אותו, אם לא אני קניתי אותו, אז מישהו אחר, אבל החיית תפר אותו, הבגד מעיד שזה מעשה ידי חיית, הבריאה, השלמות של הבריאה, מעידה שיש בורא לעולם, אין צורך בניסים, אין צורך בשום דבר, טוב להודות להשם כמו שזה. היות ובני אדם קלקלו, גם הירח קלקל, אז יש צער בתיקונים בניסים, אבל השבת היא על שלימות העולם כמו שהוא. הרי כשמסתכלים בעולם, איך אפשר לחשוב שזה קרה בפיצוץ מקרי? ראיתי תוצאות של כמה פיצוצים, אף פעם לא יצא דבר טוב מהם. איך להאמין שזה פיצוץ מקרי עשה את העולם הנפלא הזה, האיזון הנפלא בין כוח המשיכה וכוח הדחייה? הרי אם כוח המשיכה בטבע היה קצת יותר חזק, היינו כולנו עפים אל השמש ונשרפים, לא אנחנו אלא כבר מזמן. ואילו כוח הדחייה היה קצת יותר חזק, הארץ הייתה מתרחקת מהשמש והיו קופאים למוות, לא היה אפשר לקיים חיים בשום צורה שהיא בתוך הגוף שלנו. אם כוח המשיכה היה קצת יותר חזק, היינו מתכווצים, כל האטומים בגופנו היו מתכווצים. ואילו כוח הדחייה היה יותר חזק, הרי היינו מתפזרים חשום לארבע רוחות השמיים. האיזון הוא נפלא. כשאני רואה נמלה קטנה מטיילת, יש לה שכל למצוא את האוכל שלה. לצערי, היא מוצאת אותו דווקא במטבח שלי, זה בעיה אחרת. אבל יש לה שכל למצוא את האוכל שלה. מי נותן לגוף הקטנטן הזה, שאין לו שום מקום, איפה יש לו שכל? השם נותן לו את השכל, איפה למצוא את האוכל ואיפה להכפיא את האוכל והכל. פילי פלאים, הנמלה, הדברה, כל בעלי חיים, החושים שלהם, זה דבר נפלא מה שהשם ברא לעולם. לומר שכל זה נהיה במקרה מאיזה פיצוץ אדיר, אז הכל נהיה במקרה. אני אומר שכשרואים את העולם, רואים את כוחו של הקדוש ברוך הוא, וכשרואים שיש בכל זאת כופרים, רואים את כוחו של השטן להבדיל. זה רק מעשיות שאפשר לכפור במה שרואים בעיניים. אבל נכון, אפשר להיות כמו פרעה, לעצום את העיניים ולא לראות כלום, לראות 9 מכות והכל עבר בלי כלום. התולדות של עם ישראל שהתקיים כל מה שהתורה הזהירה אותנו, שיהיה נידחך בקצה השמיים, והבטחה שהשם יקבץ אותנו, גם אם נהיה בקצה השמיים השם יקבץ אותנו, ואנחנו רואים ברוך השם שמתקיים. לפני 200 שנה היה יהודי צריך להיות מאמין, להאמין שזה יתקיים. היום הוא לא צריך להיות מאמין, הוא רואה שהדברים מתקיימים. נכון שלא כולם עדיין התקבצו, יש ודאי גם הרבה יהודים שבכלל לא יודעים בכלל על יהדותם, נטמעו בין הגויים, אז בשביל זה נצטרך אליהו ומשיח לקבץ אותם, אבל ראינו שחלק גדול התקבץ, אז נאמין שגם השאר במרב ימינו התקבץ. התודות של ארץ ישראל, רש"י יושב בגולה באיזה פינה בצרפת בזמן שכל אומות העולם נלחמות על ארץ ישראל, הצלבנים מצד אחד והמוסלמים מצד שני, ורש"י כותב שהארץ תהיה שממה עד שהיהודים יחזרו אליה, והיא נשארת שממה, לא חשוב מי מנצח, אם הצלבנים מנצחים או הערבים מנצחים, הארץ נשארת שממה עד שהיהודים חוזרים אליה, וראינו שזה יתקיים, ענן סעדי שזה יתקיים. היום לא צריך להיות מאמין כל כך, מספיק לפקוח את העיניים לראות איך הדברים יתקיימו. התורה כותבת על ישמעאל והוא יהיה פרא אדם, בזמן ההוא כל האומות היו פריות, בכל זאת ישמעאל נשאר פרא אדם עד היום, גם הגויים מבינים שישמעאל הוא פרא אדם, לכן לא דורשים ממנו מה שדורשים מתורבת כמו היהודים, אבל הוא פרא אדם, היה פרא אדם ונשאר פרא אדם. רואים את הנצחיות של התורה, הכל מעיד, כל הטבע מעיד שמשה אמת ותורתו אמת, מה שראש חודש והמועדים מעידים שיש גם תיקון אחרי כל הכישלונות, שנכון היו כישלונות אבל יש להם תיקון ובסוף התיקון לבוא, הכל יבוא על תיקונו. ראש חודש עקרי מועד, הזכרנו קודם את הגמרא ששבת לא עקרי מועד, שחודש עקרי מועד, אולי מותר לומר שמועד זה לא רק מלשון זמן שהשם מתוועד עם עם ישראל, אבל זה גם מלשון שמי שמועד ונופל, שזה התיקון למעידות, שכל המועדים הם התיקונים למעידות שמעדנו. אפילו יש כאן לשון נופל ללשון, כתוב באיוב מועדי רגל, אז המועדים והרגלים הם התיקונים למועדי הרגל, לאלה שהרגלם מעדה. נזכה בעזרת השם במרב ימינו לתיקון השלם, שמלך השם צבקות בארץ ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד במרב ימינו.